אנחנו בחף זין. דפק דק ואשכח קלטה, כלומר מצא בגמרא רבי לעזר, ששאל את רבי שוב בן לוי איפה זה כתוב במשנה, אז הוא מצא שלוש פעמים. המספר אחר מיטתם של עבדי חמים, והמזלזל בנטילת ידיים, והמגיז דעתו כלפי שמיים. אלו השלושה, שלושת הפעמים האלה, אם שכל אחד מהם הוא רק חטא קל, שיצא מתלמיד חכם משגגה, אבל בהתפשטם מביאים המה רעות כלליות. כן, הרי מה מדובר פה? מדובר פה בחוסר זהירות בעקבות תלמידי חכמים, שהוא יצא מתלמידי חכמים עצמם. אז כמובן יצא בשגגה, אז זה לא במזיד בעניין הזה. אבל זה מביא לרעות כלליות. לערות עד היסוד כל חלקה טובה במוסר ויראת השם. כן, זאת אומרת, הדבר הזה, מה שהוא גורם, הוא גורם לערעור, כן, של היסודות של יראת שמיים. והולכות ממדרגה למדרגה עד שפלת הדיוטה התחתונה שבהשחתה. זאת אומרת, שלושת הדוגמאות האלה, אומר הרב, יש בהם איזושהי הדרגה, שהדוגמאות הן בסדר שהולך ומחמיר. הדוגמה הראשונה זה משהו קל יותר, ואחר כך זה הולך ומחמיר. כי המספר אחר מיטתם של תלמידי חכמים, זאת אומרת, הכוונה, אדם שמדבר לשון הרע על תלמיד חכם לאחר מותו, גורם רק מיעוט הכבוד תלמיד חכם בדבריהם, ומתוך כך יחלשו דבריהם ותקנותיהם ולימודיהם שהם חיים לעולם, יתהווה מזה זיזול מעשי במילי דרבנן. כן, זאת אומרת, כשמדברים על גנאי של תלמידי חכמים, גם אם זה לאחר מות התלמיד חכם, באופן כללי, זה גורם חולשה ורפיון בהתייחסות תלמידי חכמים. ואמרנו מזה שהתורה מופיעה בעולם דרך תלמידי חכמים. אז מי שמדבר על תלמידי חכמים, זה גורם לרפיון הזה. ויתהווה מזה זלזול מעשי במילי דרבנן. כן, זלזול מעשי בדברי חכמים. אבל כן, תהיה התולדה, תחשבו על הדבר הזה, כמה כשמגנים מישהו, לא בזכת תמיד חכם, סתם מישהו אומר לכם איזשהו גנאי על מישהו מסוים. זה באופן טבעי גורר לכם להתרחק ממנו. מאותו אדם סיפור עליו את הגנאי. כן, עכשיו בטח אם זה מישהו ש... כדי שבאמת ההשפעה שלא תצא לעולם, ואתה באמת תוכל לקבל, אתה צריך להיות גם לא רק במערכת יחסים רגילה, אתה צריך במערכת יחסים כזאת שאתה רוצה להקשיב לו. לשם צריך להיות. כן? לרצות לשתות בצמה את דבריהם. זה דבר שהוא הרסני מאוד בעניין הזה, כן? כי ברור שאחרי הגנאי הזה, אז מי... אפילו להקשיב לו, לשמוע מה שהוא אומר, אתה לא תרצה. בטח לא להיות מתבטל כלפי הדברים שלו. לנסות להתקדם דרך ההקשבה. כן, אחרי זה דבר מקלקל מאוד. על כן, תהיה התולדה המזלזל בנטיית ידיים שהוא מדרבנן. כן, שזה כבר פועל יוצא של העניין הראשון.
אבל
לא מדבר כאן נטילת ידיים. כי זה דרבנן, זה דוגמה לדרבנן.
הרבה
עשו גם. בסדר, תביאו את זה. והזלזול המעשי במילי דרבנן משריש תכונת העזות, עד שיבוא מזה גם כן להגיז דעתו כלפי מעלה. כלומר, הכוונה היא שאדם, גם הקדוש ברוך הוא לא, כבר לא משמעותי בעיניו. כן, מתגאה כלפי מעלה. ואם שבמאורה הנרמז, היה זה באופן דק מאוד, שהיה ראוי לחוש רק לפי ערך עוצם קדושת קדוש האלוקים החסידה עליו השלום. כן, הרי מה שהגמרא פה הביאה זה, כן, מה שהיה עם הגמרא הביאה בהתחלה את המשנה הזאת, אחר כך הגמרא אומרת חס ושלום שהקביע בן מעלה נתנדה, כן? זאת אומרת, המדרגה של הקביע בן מעלה ליל, כן, הייתה איש אלוקים, חסיד, אבל בישפל והתפשט חולי המיעוט בכבוד של מעלה, שוב אין מעמד לכל טוב וכל מוסר ונועם, כל מידה טובה שבעולם. כן, זאת אומרת, מה שהוא רוצה לומר, שחז"ל כן, נזהרו מאוד בכבודו של איש האלוקים, כן, הקביע בן מהללאל. כן, אבל בגלל שיש בזה דבר מסוכן, כן, במובן של השפעות הכלליות שיוצאות מהנהגה כזאת, כן, אז לכן, כן רמזו, כן, זה לא נאמר מפורט, כן רמזו לעניין הזה. ובכלל, אלה שלושת הסוגים, הם הראשי השחתות כוללות, שיש הרבה דברי חכמים, ולדון לקו זכות דברי מפעולותיהם, וזה יבוא לקחת בירת הכבוד, מוסר המתור. ואגדותיהם יבואו כשמל בעצמותיו להוסיף לו חיי עד. כן, זאת אומרת, אם האדם יושפע כהוגן מדברי חכמים, אז הוא יקבל מזה הרבה ויוכל להעלות את רמת חייו. עכשיו, מה הם שלושת הדברים? וילך יקחו שלושת המדרגות המשלימות את הכלל וישמרן בכבוד הראוי להם. כלומר, מה הם שלושת העניינים של ההשפעה שיוצאת מחכמים? האחת, אגדות חכמינו ז"ל ומוסריהם וכל דבריהם שאינם תקנות ולימודים מעשיים. זה הדבר הראשון. כלומר, דברים של חז"ל, שהם הדרכות מוסריות, שהם תכנים רוחניים, לא עניינים מעשיים, לא ענייני הלכה. שהם יתרוממו בעיני האדם ויקבל מהם את האור הצפון בהם. כלומר, כשאתה לומד את העניינים האלה, זה מרומם לך את הנפש. רק לפי איך אומרים את הכבוד שיסכיל לתת לעומרם. זה בתנאי שאתה מעריך את, את, ה, את מי שאמר את הדברים האלה, ואז אתה נותן את החשיבות, את הכבוד לדברים עצמם. וביותו מאבד ממנו טובת הכרת גדולתם, כלומר, כשאדם לא מכיר בגדולת חכמים, ומתגבר לערוך דרכיהם לפי שכלו, ולעוות אותם בריב על פי השערותיו, כן, זאת אומרת, והוא מתגאה ומנסה לשנות את הדברים, יאבד בידו את הטוב הגנוז ומוכן לכל יראה השם שלום ומתה ודעותם מדברי מחוקמים והקדושים באגדות. זאת אומרת, דברי האגדה זה כוונה העניינים הרוחניים שבתורה, שברגע שאתה מזלזל ומתחכם ומנסה להראות שאתה יותר חכם ואתה יש לך ביקורות וכדום, במקום כן, לנסות להעמיק בדברים של חז"ל ולהבין אותם. נגד קלקול זה בא עונש המספר אחר מיתתם של תלמידי החכמים. נגד מבקרים ומחפשי מומים בעזות מצח. מבלי שער מראש נגד איזה גדולי ערך הם משקיפים. ולא יבינו כי בעל נפש קטנה לא יוכל לשער כלל דרכי גודל דעה, ענקי הרוח, אשר רוח השם תלכם בהליכותם. כן, אנשים קטנים לא יכולים לשער את עומק החוכמה של האנשים הגדולים. ולכן הם נוטים לזלזל. אבא כבר דיבר על כל מיני סגנונות של אנשים שמתייחסים לדברי חז"ל. כן, אז אחד מהם הוא מתאר אנשים שבאמת חושבים שהם יותר חכמים. הם לוקחים דברי חז"ל, הרבה פעמים גם חז"ל דיברו ברמזים, והוא מסביר אותם כפשוטו, כי זה נוח לו להסביר את זה ככה, כי אז הוא יוכל להראות כמה הוא יותר חכם וכמה הוא... וכמה זה כסילות וחוסר הבנה של... הגדלות שלהם ממילא גם העומק, העומק של דבריהם. הדבר השני, ההלכות, רק אני אתן לכם דוגמה, כמה אנשים מול דמויות שמעריכים את שיעור הקומה שלהם, הם מתבטלים. זה יש אנשי מדע שהתפרסמו בעולם. במהלך ההיסטוריה. ובני אדם, גם בני אדם אפילו חכמים כשלעצמם. מאוד העריכו דברים שיוצאים מהאנשים הדגולים האלה. כן, אתם יודעים, איינשטיין נתפס נניח במאה השנים האחרונות, אחד אם לא הכי גדול בתחום של מדע הפיזיקה. ואז גם דברים אחרים שהוא אמר, בתחומים אחרים, לא בתחום המומחיות שלו. אבל מאוד קיבלו משמעות ומאוד קיבלו, כן, משקל. למה? כי העולם העריך את הדמות. הוא לא יכול להיות כזה בן אדם חכם, כזה בן אדם גדול, אז אם הוא הוציא איזשהו משהו מהפה שלו, והוא אמר או כתב איזשהו משהו, גם בתחום שהוא לא התחום שלו, זה יצא מאדם כזה. וככה האנושות מחזיקה במשך אלפי שנים בדברים שכתב אריסטו, ואני אומר, בצדק, הם היו אנשים באמת, חלקם אנשים גדולים, גדולים מאוד אפילו. מה שכתב אריסטו, מה שכתב אפלטון, וכל מיני אנשים גדולים במהלך ההיסטוריה של האנושות. אבל רק מפה רואים כמה כשאתה מחשיב את הבן אדם ואת השיעור קומה שלו, אתה מוכן ללמוד ממנו. ומה קורה עם חלילה הפוך? כן? אם אתה מזלזל בדמות, אתה מזלזל באישיות, ברור שאתה מזלזל בדברים. והיו כאלו במהלך הדורות שלא הבינו, כן, איפה נמצאים חז"ל. מרן מפרקא כתב ספר שלהם, באר הגולה. או הגולה, או הגולה, יש שם כל מיני אפשרויות. יש שם את החרוזים שלו בהתחלה של הספר הזה. על מאמרי חז"ל שנראים תמוהים. וכל הספר הזה הוא כתב בדיוק כדי לחזק את המעמד של חז"ל. יצאו כל מיני אנשים וכל מיני טענות ומענות, הנה כל מיני דברים לא נראים הגיוניים וכולו. והוא בגדלותו ובסגנונו העמוק והפנימי הלך והסביר דברי חז"ל ואמר, תראה מה, איזה עומק יש פה, ואתה מסתכל על זה בחיצוניות, אתה דרך זה, אתה חושב שאתה הבנת את הכל? כן? באמת שם זה בעיקר בדברי אגדה. יש שם גם לפעמים גם ענייני הלכה, אבל... כן. הדבר השני, נראה לי שיש לנו זמן, אנחנו נעצור כאן. השני.